ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 אני.
כן, מה תרצה להגיד?
שאני לא מכיר יצור אנוש,
כן,
שמסוגל,
כן,
בלי עזרה חיצונית, כימית, או כל עזרה אחרת, להפסיק לפני שהוא סיים את כל חבילת הפטיבר עם קוסטאי.
מעניין מה שאתה אומר לנו פה.
נכון.
הבאת פה יציאה מעניינת, תובנה מעניינת. אבל זה נושא לדיון שלם.
ברור. תשמע, יש פה כל, גם, כל, קודם כל זה, אפשר לעשות את זה תוך כדי תוכנית.
Mm-hmm.
כי אתה, אם אתה תובד את הפטיבר, הוא לא עושה רעש.
זה נכון. כפי שאתה, צריך... כפי שאתה יודע מהטירונות.
צריך כן, צריך לפתח מיומנות, אבל ברזולוציה מאוד רגישה, כי איחור של עשירית שנייה...
תראה, אני רוצה להראות לך משהו.
והוא מתפרק לך בתוך הספר, או, 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 או על החולצה.
כל המערכת אין עטים. אתה בא לפה לאולפן, תסתכל מה יש פה, אתה רואה? כל זה מלא עטים, אתה מבין? אתה מבין את הקטע איפה כל העטים של המערכת?
כן, איפה שצריך.
אתה קולט? כמה עטים יש פה? איזה 30 עטים. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, כן, משהו כזה. 25, 30 עטים. זה מה ש... אתה מבין מה מטריף אותי בעולם הזה? חוסר הצדק, האינרנטי. אתה מבין?
כן, אתה במערכת של ה-BBC.
כן, ביבי, מערכת הביבי.
BBC, בדיוק. סימי. כן, שוב הגעת לעבודה לא מוכן.
כן.
אז מה עושים? אולי נקבע מדרג של אנישה? דרתי אותך.
בא לי ללכת לישון, אולי אתה תדבר ואני פורס פה את הסקש.
אתמול קצת נמנמת תוך כדי.
קצת, לא הרבה, אבל טיפה. טיפה נמנמתי.
אתה יודע מה? יש לי דרך להעיר אותך.
נו.
לא תכננתי, לא שלחתי היום שום אינסרט. יום רביעי, כאילו זה יום שאני... זה כאילו אווירת הסוף קורס, ואני לא רוצה שלריב יותר מדי, אבל בכל זאת,
כן.
מישהו הרגע שלח לי את זה. אני מכיר את זה, אבל...
בכל זאת.
בסוף, 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 זה דבר שמדבר בעד עצמו.
כן.
מי שקשן הוא זה שיתקן. אסור להחליף את הקברניט. זה בערך כמו להגיד אחרי אסון הטיטניק, שאם הקברניט היה שורד, צריך היה לתת לו עוד עונייה.
מה שאהבתי שאתה אומר...
מי שקשן הוא זה שיתקן.
לא, אני, זה בטעות קרה לי.
אסור להחליף את הקברניט.
נשבע לך שזה בטעות.
זה בערך כמו להגיד אחרי אסון הטיטניק, שאם הקברניט היה שורד, צריך היה לתת לו עוד עונייה.
מה שאהבתי זה שאתה אומר, אני מכיר את זה. כאילו, זה לא התקליט שלך שאתה הולך לישון איתו כל לילה וקם איתו בבוקר, כן? אני מכיר את זה, כן? אבל בכל זאת, בוא נשמע את זה טיפה, בכל זאת, טיפה
לככה. בוא נשתף גם את הקהל.
נשתף את הקהל, בדיוק. לא השמענו לו את זה 400 פעם. לא השמענו לו את זה. איי, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. אוי, מה יהיה, מה יהיה. תגיד לי, מה, אין נושאים לדבר, אתה מבין? זה מה שכואב לי.
דווקא לי יש, אבל פתאום אני רואה שיש לזה המשך.
מדינת ישראל איננה יכולה להרשות לעצמה להמשיך עם מנהיגות כושלת וחסרת אחריות כזאת. מנהיגות רפשננית שמאפשרת חודשים ושנים של ירי טילים על יישובינו, אזרחינו וילדינו. כי השיח הציבורי בישראל... הסתלתה לאחרונה דרבות של רמייה שאסור לנו לקבלה. שקר הוא אמת,
אמת.
רע הוא טוב,
טוב.
כישלון הוא הצלחה. אני ראש הממשלה, לא תוכל לאור זמן לחמוק במשפט הציבור.
לחמוק.
הבחירות יגיעו.
יגיעו.
שם נפגוש כולנו את רצון העם.
העם.
לא גדול, כאילו זה כאילו טקסט של לקוח מלפני דקה. רק שזה נדמה לי 2006. חיל לבנון השנייה. כשאנו בורחה לבנון השלישית. תשמע, אני רואה שכלום לא מהיר אותך, אז אני רק אגיד כמה דברים קצרים, כי בכל זאת הם חשובים לי, לאו דווקא בנושאים שאתה חושב עליהם, אוקיי?
כן.
ואני בטוח שלפחות באחד מהם, אני בטוח, אתה תסכים איתי.
אוקיי.
קודם כל, סיפור חקירת איציק אלרוב הפך להיות פרסה שמצטרפת לשלל הפרסות שמשטרת ישראל מספקת לנו. זה מזמן כבר ממשלת בן גביר, אז אני יכול כבר לקבוע שזה משטרת בן גביר. זה התחיל בתלישה של השלטים מהמפגינים בני ה-80 ומשהו, כשתולשים השוטרים אומרים זה פוגע ברגשות הציבור. זה נמשך במעצר המטורלל, הקדשת כתב האישום החפוזה והבקשה להערכה של 5 ימים במעצר על זו שתקפה לכאורה ירדן את עידית סילמן בלי שיש אפילו צילום של האירוע, זה מזכיר אירוע קודם של עידית סילמן. זה נמשך במעצר העוד יותר מטורלל של רמי מתן בביתו בלי שום ראיה על גרפיטי. ואתמול מתברר שלא רק שעצרו אותו בלי אישור של איך קוראים לו, של פרקליט המדינה וכולי, גם הקטע שעצרו אותו זה על איזו תגובה שמישהו כתב לציוץ שלו. לא על הציוץ. מישהו כתב תגובה, עצרו את איציק אלרוב, ואז התברר שהתגובה נכתבה 5 ימים בכלל לפני הציוץ של איציק אלרוב. הבן אדם שכתב אותה, תגובה שהוא מאיים על זה מרגב וכולי, הוא בעצמו אמר להם, לא קשורה, מישהו הצמיד את זה אחר כך, 5 ימים, מישהו הצמיד את זה לציוץ של איציק אלרוב. תשמע, או שמדובר בחבורת שוטרים של באמת, כאילו כמו בסיפורים האורבניים, שאחד יודע לקרוא ואחד יודע לכתוב, ומכיוון שאני יודע שזה לא נכון, כי יש במשטרת ישראל מלא שוטרים שהם אחלה, מדובר במשטרה שהפכה להיות משטרה פוליטית. צריך להגיד את זה. המשטרה הפכה להיות משטרה פוליטית. אם יום אחד אני לא אגיע, תדע שנעצרתי. ואני מצפה ממך להיות הראשון שיגיע לתחנת המשטרה לחתום לי ערבות. הוא לא מקשיב.
אני מצפה שיעצרו אותך כבר, קודם כל, בשביל שנתחיל.
רגע, אז בוא, אוקיי, אז רק תתחייב עכשיו בכל רם שאתה תשחרר אותי. יש לך קשרים.
תראה, אם מדובר על, בוא נגיד, סדר גודל של 10 שקלים, אין לי בעיה. מעל זה, זה קצת יכול להיות
ערבות אישית. והדבר השני, ופה אני בטוח שאתה תזדהיתי, אני בטוח, זה שמתברר שהממשלה מתכננת לקצץ 20% מתקציבי תנועות הנוער ושנת השירות. עשרות שבטים ייסגרו, אני מצטט מתוך ידיעה עיתונאית, זה הכי מחפיר בעולם. תעזבו רגע, ביבי, שמי בי, לא ביבי, כן ביבי. הוכח, אפילו בשיחה שלנו עם אחיו של הלוחם הבדואי שנפטר, שנהרג, מרעת, התברר לנו שהוא היה בנוער העובד ברעת. אין דבר יותר בדוק מדעית וסטטיסטית מזה שתנועת נוער במקום מסוים מורידה פשע בתלילות, מורידה סמים בתלילות, מורידה אלימות בתלילות ומעלה בתלילות גיוס לקרבי. אין דבר, הכסף הוא כסף קטן, התשומות שלו הן פי מיליון, וחבורת המופרעים, שלא לומר עבריינים, שהשתלטה למדינה הזאת, מקצצת אותם ב-20%, מקצצת את המכינות ושנות השירות, עכשיו גם הולכים לגייס גיוס מוקדם את המכינות האלה, ולא איפה שצריך לגייס, אבל תקציב ישיבות שמעודדות צרבנות ובולמות, גיוס עלה ב0.5 מיליארד. מדובר בחבורה של פושעים, במדינה מתוקנת, משטרה לא פוליטית מגיעה היום לבית של סמוטריץ' וגולדקנופ עוצרת אותם. אגב, כותב לי ידידי, ידידי, איך אומר את זה בן גביר? ולדימיר בליאק, חבר כנסת, שתנועות הנוער שקרובות לסמוטריץ' יקבלו השלמה מהכספים הקואליציוניים שגם הם לא קוצצו. 4.5 מיליארד. חבר'ה, נחטפנו. פשוט צריך להכריז עלינו נועל חניבל. ואז להרוג אותנו כמובן.
כן.
והדבר האחרון שאיתו אני בטוח, ועכשיו אני מסיים באמת, כי אולי סוף סוף תתניע, וגם בו אתה תזדהה איתי, זה סגירת אתר גבעת התחמושת, שמתברר שזה באמת קורה. ובגלל כסף, וכתב נדמה לי רשף שי הגאון, שהוחלט לא לסגור את משרד המורשת, פשוט לסגור את המורשת. לא טוב?
כבר שמעתי ויצים יותר טובים, אבל בסדר. תראה, קודם כל לגבי חקירתו של הגאון איציק אלרוב, כן? שעל איזה תמונה שהוא פרסם של מירי רגב כאילו מוכתמת בדם. איפה אתה היית כשהיה את הסיפור עם הקריקטורה של רייכרט, או רייכרט, עם נשיאת בית המשפט העליון, שכאילו תוקע דגל בגב של חייל צה"ל? לדעתי אתה התבטאת נגד הקריקטורה, לא? ונגד את זה שהיא פורסמה. תקן אותי אם אני טועה. או שאנחנו נצטרך לנבור פה בארכיון.
לצערי הרב, אתה בדרך כלל יודע יותר טוב ממני איפה הייתי, כי אני לא בודק איפה הייתי ומה עשיתי. לי יש אליבי לכל דבר. שתיים, יש הבדל גדול מאוד מאוד.
אופה, יש הבדל גדול מאוד מאוד.
אז אני אוסיף עוד מאוד.
כן.
בין למתוח ביקורת על קריקטורה, לצרוח על קריקטורה, ללהגיע לביתו של אדם ולעצור אותו על קריקטורה. הבדל של אוקיינוס שלם שמסתרע בין צפון קוריאה, נניח לדרום קוריאה. Mm-hmm. לא מסתרע שם אוקיינוס, לא חשוב.
כן.
זה יש שם שטח הפרדה מאוד מעניין. אז אני לא זוכר מה אמרתי על הקריקטורה ההיא. אני זוכר שאני כל הזמן חושק את שפתיי ושיניי מול החלאה. המכונה משה מירון, בשר מבשרו של הליכוד, שממשיך להגיע לכל מקום שיש בו מחלוקת עם השלט שמאלנים בוגדים, אבל בית המשפט העליון, או היועמ"שית, או אני לא זוכר מי, קבע שזה חופש הביטוי. קבע, מה לעשות? אכלתי אותה, צריך לקבל את זה. ולגנות את זה כמובן. לעצור בן אדם לחקירה, עכשיו, לא שמעת מה אמרתי. בסוף זה לא על התמונה, עצרו אותו. הם אומרים בעצמם, עצרו אותו, בגלל שזה, התגובה הזו על זה, זה כבר הסתה, וכאילו אתה גרמת להסתה, אבל התגובה הזו פורסמה שבוע לפני שהוא העלה את הקריקטור, את התמונה. ולכן אתם חבורה של מטומטמים. אין לי מילה אחרת.
מה שאהבתי זה שג'וש בריינר צייץ,
הוא כבר לא מגיע לפיילוט שלך, לזה שלך.
לא, אסור לעובדי הארץ להגיע לערוץ 14, בגלל שהם פלורליסטים. זה רק בגלל שהם מאמינים בחופש הביטוי וחופש הדעה.
זה נהדר.
זה העיתון, זה העיתון, כן?
אם היית יכול להביא את מישהו מעובדי הארץ לבקשתך, את מי היית מביא?
היו אצלי מהארץ.
לא, לכן אני שואל, את מי אתה הכי רוצה מהארץ? אני אשיג לו אישום.
גדעון לוי היה כאילו...
גדעון לוי.
כן, היה היום.
שאלתי שתגיד עמוס שוקן.
בוא.
אוקיי, תמשיך, סליחה.
כותב ג'וש בריינר, סתימת פיות בחסות המשטרה, יועץ התקשורת, איציק אלרוב, נחקר במשטרת פתח תקווה, בחשד לעבירה של הסתה בגין הציוץ הזה שאלה לפני שבועיים. אלרוב אמר כי מדובר בביקורת לגיטימית. צודק, מישהו במשטרה איבד את זה לחלוטין ורוצה לעשות הכל כדי לרצות את השלטון. זה אחד. עכשיו,
נו, מה לא בסדר פה?
עכשיו היה את הקריקטורה של רייכרט, מה כותב אותו אותו ג'וש בריינר, לא ג'וש בריינר אחר, אותו ג'וש בריינר, מה הוא כותב? הקריקטורה של עיתון שביעי היא לא סתם הסתה פרועה, כי התמונה הרחבה עוד יותר גרועה. וכו, וכו, וכו.
מה, אני, אתה יודע מה, אני, לשם הוויכוח, מאוד רוצה לראות אותה, יש לך לשלוח לי אותה רגע?
את מה?
את הקריקטורה השנייה, שכחתי אותה. רייכרט הזה, מי זה בכלל?
שולח לך מה שהקראתי לך עכשיו פה מהבודקים.
כן, אבל נראה אם אתה יכול לעשות שני דברים ואת אחת, תמשיך לדבר במקביל.
מה קרה לך? אני גם תוך כדי ישן. הנה, שלחתי.
זה אני מכיר, איפה לאיזה...
לקבוצה.
אוקיי. לא, זה... יו, אלוהים. זה אני מכיר את הקריקטורה... אוקיי, יש בצד השני, סבבה.
אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין?
כן, אני חושב...
בקיצור, מה שיש לי תחושה קלה שבקלות, בקלים שבקלות, כן, שאתם בפוזיציה, ששוב אתה בפוזיציה, אבל אני לא בטוח. פשוט במקרה, תמיד מסתדר לך כל הביקורת שלך על צד אחד, וכל הליטופים שלך על צד אחד. אצלך יש שני מצבים, או מלאכים או סתנים, או איזה נוער, איזה אנשים, איזה מקסימים, איזה זה, זה, או בושה, נבלות, תואבה, זה, הכל כאילו דיכוטומי. או שזה נפלא, או שזה אסון. אין באמצע.
לבן.
או שחור או לבן, הכל נפלאים.
משחק סכום אפס.
אז הקריקטורה של זה, זה חופש הביטוי. הקריקטורה של זה, זה אסון והסתה. אותו דבר, כן. בוא, תשמע, אחרי זה אתה מתפלא למה אני עייף. כן, למה אני עייף? באמת.
אתה עייף כי אתה עובד בלילה.
עכשיו
תגיד... גם בזה אני אשם, הבנתי.
עכשיו תגיד לי אתה משהו אחר. למה גני בנץ, המכונה בני גנץ, כן, לא מחמיץ הזדמנות להיכנס בראש ממשלתנו האהוב והמוערך והגאון, מר בנימין נתניהו. למה אין פעם אחת, כן, נגיד אתמול נתניהו צייץ על התרגיל הזה נגד המתנחלים שעשו בצהל, ישר גנץ קופץ. ד, 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 כן, עשו טעות, אבל עכשיו לבוא בטענות זה לא בסדר. הלאה, עושה מסיבת עיתונאים. כל דבר יש לו מה להגיד. לא צריך לקבוע קווים אדומים וזה. לא השיח, הוא מדבר על השיח תוך כדי שהוא תוקף את ראש הממשלה. ומה עוד, היה שם עוד איזה משהו שהוא העביר ביקורת. אין דבר שהוא לא מעביר ביקורת. גני, נכנסת לקואליציה, נכנסת לממשלה, נכנסת למטבחון של המלחמה, תהיה לויאלי. נכנסת מתחת לאלונקה, גם ככה אתה גבוה מדי, כן? ואתה מטה,
שזה נורא, כמו שאתה יודע.
שאתה מטה את כל הזווית של האלונקה.
אתה מכיר את זה? אפילו אני עשיתי הרבה מסעי אלונקות, לא כמוך, גבוה אחד, הורס הכל.
לא, כאילו, מה אתם רוצים להגיד לנו? שבני גנץ וגדי אייזנקוט לוקחים אלונקה ביחד, כאילו, זה נראה לכם הגיוני?
זה תקלה.
זה נראה לכם אפשרי, זה נראה לכם הגיוני. אין פה, אין, או שאחד הולך על קביים, או שאחד קוצצים לו את הרגליים. אי אפשר אחרת.
לא, אני אגיד לך מה עושים.
נו.
גדי וסמוטריץ' בקדימה.
גדי על
האלונקה. לא, גדי וסמוטריץ' בקדימה.
כן.
ובני, ומי עוד גבוה שם?
גדעון.
מתן כהנה, לא בגובה שלו, באחורה.
כן.
והפצוע פשוט קשור, כדי שלא יתגלץ'.
הבנתי, רעיון מעולה. נעבוד על זה. בקיצור, תשמע, אני מצפה ממר גנץ, שאו שהוא בפנים או שהוא בחוץ, שלא יפלרטט לנו פה כל מיני סיטואציות. תחליט, או שאתה נותן גיבוי, או שאתה לויאלי, או שאתה תוקע סכינים, זה לא הולך ביחד. גם לכל היום לדבר בפלברה של אני ממלכתי, המחנה הממלכתי, וגם כל היום לתקוע סכינים. גני, תתחיל להתעורר על עצמך. היום זה היום האחרון של שארית חייך.
טוב, תשמע, כשאתה כבר בקידומת 6, אתה מתחיל, ואני מדבר מניסיון, אתה מתחיל לחשוב על שארית חייך. אז אני אומר, בני גנץ אומר לעצמו, יש סיכוי לא רע שיהיה ראש ממשלה, ואני אומר לעצמי, אני אמשיך לשדר עם ינון מגל. כל אחד וגורלו. לגבי מה שאמרת, הסיפור עם אור רייכרט והקריקטורה, אתה כלי ריק לגמרי, לא, לא לגמרי, אני רוצה שזה יהיה כלי ריק שיש בו רק גוגו אחד. זאת אומרת, זה עושה הרבה רעש, אבל אין בו מאומה, ואני אסביר לך, אם תקדיש תשומת לב ותנסה להקשיב לי, אני בטוח שתבין. ואם לא, אני אסתדר. אני מסתכל על הקריקטורה של אור רייכרט. קודם כל, היא שונה לחלוטין, בתמונה שאלה, איך קוראים לו, איציק אלרוב. שם זה בעקבות משהו שהיא הוציאה פופקורן בקבינט, אז הוא צבע את הפופקורן באדום, משל, חיילי צהל נופלים, ואת מתעסקת בפופקורן. אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, אם כי לא הייתי מעלה את זה. אור רייכרט, אני לא זוכר איזה עיתון, זה עיתון שביעי. עמוד השער שלו זה מצד ימין תמונה של 26 מגיבורי ישראל שנהרגו במלחמה, ומצד שמאל, נשיאת העליון חיות, תוקעת בגבה של גופה של חייל צהל, את דגל המשפט או משהו כזה. זאת אומרת, היא אחראית לזה. זו הסתה פרועה. ועכשיו, אחרי שאמרתי את זה, איציק אלרוב נחקר בעזרה, ואור רייכרט לא. ולכן כל מה שבלבלת לי במוח מהתחילת התוכנית הזו, אין בו שום נפקות. הם אפילו לא חקרו אותו, ואתה יודע מה? אולי טוב שכך, אנחנו דמוקרטיה, זה קריקטורה נוראית, לדעתי היא חוצה את הקו, אבל אני לא קובע איפה הקו, ואת איציק אלרובן כן חקרו, ובסוף התברר שהם לא חקרו אותו על התמונה, אלא על התגובה, והתגובה הייתה לפני התמונה, או שמדובר, אני אומר מפה, אתם מוזמנים לבוא לעצור אותי, או שהאנשים שעצרו את איציק אלרובן, יש להם ביחד, ובטח עם שלושה, IQ של סוס, סוס אחד די טיפשה יחסית יחסית לחמור, ועכשיו תתחילו לגדף אותי כל אוהבי הסוסים, או שזה משטרה פוליטית בשירותו של איתמר בן גביר. זה אני קובע, אני אפילו לא מציע, אני קובע את זה, אוקיי? עכשיו רק לגבי גני בנץ. הוא לא נמצא שם כדי להיכנס מתחת לאלונקה של משפחת נתניהו. אני לא זוכר שהוא אישר לשפץ את הבריכה, נניח, תוך כדי מלחמה. הוא נמצא שם כדי לבקר את מעלליו הנפשעים של ראש ממשלת ישראל, שאתמול כאחרון הטוקבקיסטים, על הקשקוש הזה של התרגיל של אוגדת היוש, שנלחמת, כל הזמן הזה הם נלחמים, כן? אפרופו עכשיו מלחמה, תנו לנו לנהל את המלחמה, דורש עברות וקובע קביעות, וכמה זה מופרך. לא, מכובדי, קודם כל הצבא תחקר והתנצל. אם אני הייתי הרמטכ"ל, לא הייתי מתנצל. הייתי מתנצל אולי על ביום אויב, אני לא זוכר, לא יודע מה היה שם. אבל התרחיש שבאימות הבא, ואני מקווה מאוד שהוא לא יקרה במרץ, בתוך יהודה ושומרון, שיהפוך לאינתיפאדה השלישית, תהיה גם אלימות מהצד הקיצוני ביותר של המתנחלים, שהוא כמובן אפס קצהו של הציבור הנפלא הזה, הוא תרחיש סביר. ואני לא, ואתמול שכחתי שמעבר לכל המקרים שאנחנו מכירים, כן, דומה ושמומה ואבו חדר וחווארה ועוד הרבה, יש לנו את הבן של אורית סטרוק שחטף ערבי. זה קרה. אז ראש הממשלה משתלח בצבא, אפרופו אתה קורא לי כל הזמן מחליש, משתלח בצבא, איך הוא לא מתבייש? איך הוא לא מתבייש? עכשיו, נניח, אם אתה חושב שזה היה לו בסדר, קרא לאלוף, אלוף, קרא לזה, אבל הוא יכול לקרוא לאלוף מרכז, צריך אישור של הרמטכ"ל ושל שר הביטחון, קרא לרמטכ"ל, תגיד לו, בארבע עיניים, הרי אתם מדברים על זה שמלחמה, מישהו שם עשה טעות, ברור שזה אגב לא יהודה פוקס, הוא נותן גיבוי לפקודים שלו, אני אגב חושב שוב, אני לא חושב שזו טעות, אבל נניח, זרמתי, מה אתה מתנפל על הצבא? ועוד, כאילו אתה צבי סוכות. מה עובר לך בראש? אני מסתכל על הבעיה של האדם החושב.
מי התנפל? מי התנפל? מה התנפל? הוציא הודעה, כן, שביקש לעשות תחקיר, ומי שהתנפל עליו זה גני בנץ. זה מי שהתנפל. כי הצבא לא התנצל לפני זה. אחרי שראש הממשלה הוציא את ההודעה, כן, אז הצבא התנצל לרמטכ"ל ואלוף פוקס וכל הדבר הזה. בהתחלה הצבא ניסה, אתה יודע, לטשטש ולחפות, ולהוציא רימון עשן וכל מיני סיפורים. לא, אני לא טועה.
אז אני אגיד לך למה אתה טועה. א', אני אקריא לך את הפרסום, ותראה מה זה התנפל באבוע. לשכת ראש הממשלה, ראש הממשלה נתניהו דורש תשובות ותחקיר מצה"ל, בעניין התרגיל שדימה חטיפה של ערבי בידי מתיישב. ראש הממשלה נתניהו, נקודותיים ציטוט, התרחיש הפיקטיבי הזה מנותק מהמציאות, לא רואי ועושה עוול לציבור שלם ויקר שמתיישבים בזמן שרבים מהם נלחמים וכולי. איני מוכן לקבל אטימות לב כזאת כלפי אחינו ואחיותינו ביהודה ושומרון. התנפל עם מצ'טה וקלשון. אתה רוצה תחקיר? תעביר הוראה שקטה. המטרה היחידה של הפרסום הזה, זה להתחנף לבייס המתנחלי שלו. היחידה. אין בזה שום דבר. עכשיו, למה הם כן... הם כן התנצלו, כי אתמול היה לנו ויכוח הזה בחמש, לפני ההודעה הזו, ואסף נבו, המפיק, אני אמרתי שאני לא זוכר התנצלות, הוא אמר שהייתה ושלח לי אותה. שדובר צהל אמר שמוטב שזה לא היה, ביום אויב זה, והייתה טעות, מוטב שלא היה.
או זה, שאגב, אני לא יודע, מה אתה מעדיף להיות, ביום אויב או בימוי אויב?
בימוי, בימוי הוא תושב המשרד ומביים משהו, בביום אתה רץ עם וסט.
אוקיי. טוב, בסדר גמור.
די מגוחך, צריך להגיד.
אגב, אמרת נפקות, אין לזה נפקות. מה זה המילה נפקות, אתה יודע?
מתי אמרתי נפקות?
אמרת, אין לזה שום נפקות.
אני לא זוכר שם, קודם כל אני יודע.
נו, מה זה נפקות?
אבל אני לא זוכר שאמרתי נפקות.
אמרת נפקות.
נפקות, אני חושב שהמילה הכי, זה מורכב, אבל הכי משקף זה תוקף.
לא, נפקות זה יציאה, כן? זה כמו מה נפקמינה, מה יוצא מזה, או נפקנית, יצנית. כן? נפקה לדעת, השורש
אני
נפק.
אני חושב שהיצנית זה סימן טוב לצאת לפרסומות.
נפק זה יצא בעצם, כן? שלום אלוף משנה במילואים רמי מגנזי.
בוקר טוב אילן, בוקר טוב בן.
קצין אגם אוגדת 98. תשמע, אוגדת 98 עכשיו בלב האירוע
קצין
שם...
קצין אגם אוגדת 98 זה הבן אדם הכי עסוק במזרח התיכון ברגעים אלה, לא?
הנה, אתה רואה? בדיוק הוא מדבר איתנו.
שזה עולה אצלנו.
כן. מה קורה עם האוגדה?
האוגדה כבר 66 יום נלחמת בחאן יונס. גויסה
אנחנו לא שומעים אותך טוב. איפה אתה?
זה כאילו בבונקר.
בבונקר?
איפה אתה?
של סינואר.
לשוטר את הצליטה.
אתה בעזה עכשיו?
לא. אתה צריך לשמרת. הייתי בלילה, ועכשיו קצת בהפוגה בבית.
כן, טוב, תנסה לשפר.
איך עכשיו? יותר טוב?
ננסה.
עכשיו קצת יותר טוב.
כן.
יצאנו להעביר.
אוקיי.
כן.
אז מה קורה?
עד 98, מאז 7 באוקטובר, גויסה כולה, הצבא לוחמיה ואנשי המילואים. בחודשיים הראשונים פעלנו גם בשני הזירות, גם בצפון וגם בדרום. וב-66 הימים האחרונים אנחנו כל כולנו נמצאים בח'אן יונס, ושם אנחנו מתוקדים כרגע.
הדיבור הוא שבימים האחרונים יש התקדמות יפה מאוד בח'אן יונס. למה מתכוונים?
אנחנו, כמו שציינתי, 66 יום כבר נמצאים שם בלחימה, והלחימה שם הייתה מאוד מאוד מזוקקת, מאוד מאוד מדוקדקת. עברנו, סגרנו את כל ח'אן יונס בטבעות של תקיפה, ובציר הזמן של הימים התחלנו לצמצם ולהדק את הטבעת לכיוון מחנה הפליטים, ובשבוע האחרון אנחנו עוסקים כל כולנו במחנה הפליטים, עם הישגים יפים מאוד בכל אורך התקופה הזאת, פוגעים בכל ראשי החמאס שנמצאים שם. חיסלנו בתקופה הזאת למעלה מ-2,000 מחבלים, לקחנו לא מעט שבועים עם המון מידע מודיעיני, ובשבוע האחרון אנחנו מאוד מאוד ממוקדים ונמצאים במחנה הפליטים ועם הישגים מאוד מאוד טובים.
תגיד, הדיבור הוא, וזה פורסם, שאנחנו כאילו נמצאים טקט אחד מאחורי סינואר, היינו כבר באיזושהי מנהרה, בזמן האחרון, אפשר להגיד מתי בדיוק, שבה היו ממצאים שגם הוא היה בה קצת קודם, ובאותה נשימה אני שומע עכשיו טרי שסינואר, שהנהגת חמאס פנים, זאת אומרת אלה שפה במנהרות, מוטשת ורוצה הפסקת אש, אפילו אם זה לא הפסקת לחימה, ודווקא ההנהגה בחוץ, זה הכל התהפך, רוצה, יותר לוחמנית ורוצה סוף מלחמה, זה באמת אומר שעניבת החנק מתהדקת מסביב לצווארו לדעתך?
אני משוכנע, שוב, יכול להיות שבצעת הלחימה בח'אן יונס, המחאה כולה היה גדול, אבל כמו שציינתי, אנחנו רואים, מזהים סימנים, שהטבעת ממש נסגרת אליו, המרחק מסינואר, ואף המשפחה שלו, הקרובה, מצליחים כבר להגיע גם אליהם, והמרחק, אנחנו גם, מה שנקרא, לא רחוקים ממנו, מנסים בכל הדרכים להגיע בצורה הכי מהירה, ובאמת, לפגוע בצמרת, ולהשיג את תמונת הניצחון המדרשת.
תגיד, כמה חיילים יש שם מתחת לקרקע שלנו? עשרות? מאות?
לא ניכנס למספרים, זה לא נכון יהיה להיכנס לשידור למספרים. אנחנו נלחמים, עמדת 98 נלחמת גם מתחת לקרקע וגם מעל פני הקרקע. יש קרבות גם מעל, יש מחבלים שיוצאים החוצה ונלחמים, ויש מחבלים שנשארים מתחת לקרקע, ואז כאשר יש מגע איתם, אז המגע הזה קורה ושוב ידנו על העלינה. לא הייתי רוצה...
יש אבל התקלויות בתת קרקע?
יש, כמובן. יש התקלויות בתת קרקע. יש שם את כל הצמרת ואת כל המפקדים.
זאת אומרת, סינואר בעצם נמצא 40 מטר מתחתיכם.
אם הוא בח'אן יונס, אם הוא בח'אן יונס.
לא, זה מה ששאלתי.
אני לא ניכנס איפה נמצא סינואר, זה לא נכון להיכנס.
אתה יודע איפה הוא?
מי שצריך לדעת, עובד על זה, שוקל על זה. אנחנו, התפקיד שלנו לנהל את הלחימה של הכוחות. יש שם לא מעט כוחות מגוונים בח'אן יונס תחת האוגדה. הלחימה שם היא מורכבת מאוד, ואנחנו מאוד מאוד משתדלים לעשות הכל כדי להגיע כמה שיותר מהר לצמרת של המנהיגי החמאס, וצריך גם במקביל להגיע לחטופים.
תגיד, מה השלב הבא? יש רפיח?
אנחנו לא, שוב אני אומר, מי שצריך לעסוק בשלב הבא...
אבל אם אתם מקבלים מורה להיכנס...
לא, אבל אני לא מאמין שזה עובדה 98 תהיה ברפיח.
אנחנו... מרוכזים כרגע במחנה הפליטים של ח'אן יונס, עושים הכל כדי לסיים שם את הלחימה בצורה הטובה ביותר, להגיע למי שצריך להגיע שם, לאסוף את כל המידע שאנחנו צריכים, המודיעיני, כדי להמשיך ולהגיע לאנשים הנכונים, כדי להכריע את החמאס, וכמובן להגיע לחטופים.
רגע, אז מה קורה במחנה פליטים, אתה יכול לספר לנו?
שוב, מחנה הפליטים כרגע, הלחימה בשבוע האחרון היא מאוד מאוד אינטנסיבית, זה שונה מהלחימה שהייתה בשטח המבנים היותר גבוהים של בח'אן יונס. הלחימה שם הרבה יותר צפופה, הכוחות קרובים מאוד מאוד ממש אחד לשני. האויב, אתה יודע, יוצא החוצה וממש מגיע למגע קרוב. לשמחתנו אנחנו מצליחים לפגוע בו. יותר ניתנים, אם זה על הדלתות, ואם זה על כל הקירות החיצוניים שלהם. האויב מנסה לפגוע בכל דרך. הלחימה יותר קשה כרגע, אבל אני שמח להודיע לכולם שאנחנו באמת עושים את זה בצורה הכי טובה, ומצליחים גם שם להכריע.
מתי להערכתך תסיים? תוכלו להגיד, ניקינו את ח'אן יונס לפחות למעלה. נעזוב רגע את התת קרקע.
שוב אני אומר, צריך להיזהר בסיסמאות, זה לא נכון. כמו שאתם רואים, אנחנו כבר 124 יום בלחימה. לא בטוח שכולם חשבו שככה זה יתפתח, ידענו שזה יהיה הרבה זמן, אבל נבואה ניתנה לשוטים, והאויב עדיין, זה אחת החטיבות החזקות, החטיבה הכי חזקה של החמאס, חטיבת ח'אן יונס, והלחימה שם הייתה עיקשת, אבל אנחנו כבר רואים שם את שאת האוויר נגמר להם שם, לגדודים שלהם, ומאמין שנכריע אותם. אין לי ספק בכך.
אני חושב שכבר הכרנו אותם, נדמה לי 20 מתוך 24 הגדודים כבר הוכרעו, זאת אומרת, הבעיה היא שהם חוזרים. אתה רואה מה קורה בצפון הרצועה, את השווקים בנוסרת ובג'בליה, ושוטרים של חמאס שמצצים שוב, אבל זה כבר לא הבעיה שלכם.
זה לעשות קולות, בן, זה קולות, זה לא...
לעשות רעש של כאילו אנחנו קיימים, אה?
כן, אנחנו קיימים, זה לא... באמת אני נחכה, מי שנמצא בערכות מצב בפיקוד, מדי יום, 3 פעמים, אני שומע, ואני יודע בדיוק מה זה, ואני אומר לך שזה יותר קולות, יותר סימני כסיסה מאשר סימני חיים.
טוב, לסיום אני רק מעביר בקשה אישית. גש רגע לאוגדונר, לתת-אלוף גולדפוס, ותגיד לו שיוציאו כבר את הצנחנים להתרעננות לפני שגרושתי רוצחת אותי. זה עניין של פיקוח נפש שלי.
אנחנו דואגים לרענן את כל הכוחות, אנחנו עושים את זה בחוכמה, אני מבטיח לך ש...
לא, אני משלם פה את המחיר של הדבר הזה.
למה רק צנחנים כל הזמן מתלוננים?
כי המחת שלהם הוא זוס...
למה לא שומע גבעתי בוכים? כולני בוכים. למה רק הצנחנים מייללים? תסביר לי.
כי הם לא יוצאים.
עובדה,
כי הם לא יוצאים.
בן ואינון, עובדה 98, תחת הכנפיים שלה נמצאים גם גבעתי וגם שריון. חבר'ה מצוינים לכולם, מכל הקומטות, היו איתנו ביחד, ואנחנו דואגים לכולם, לרענן אותם, ועושים שהכל יהיה הכי נכון.
100%. אלוף משנה במילואים רמי מגנזי. אגב, מה זה מגנזי?
מגנזי.
מגנזי, מגנזי.
אתה יש לך קשר לאורן?
לא. יש לי קשר לרמי ולמרב מגנזי אשתי ולילדים שלי.
אז מה זה מגנזי? מאיפה זה?
טריפולי. לוב.
קצין אגם מאוגדה 98, תודה רבה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, וגם על זה שדיברת איתנו.
שזה לא פשוט.
כל טוב, פרסומות. שלום אורן הניג.
שלום וברכה.
מקיבוץ מירב בגלבוע.
כן, אכן.
מה שלומך?
בסדר גמור, שאתה יודע, משתדלים להישאר מפוקסים וחזקים, לא לתת לכל מיני פחדים וחששות להיכנס יותר מדי.
מה קרה?
ככה, שמאל אני הייתי אומר מתחיל יום שבשגרה, אבל בשגרה המוזרה שלנו, אני משרת בעוטף בגדוד שריון, קם בבוקר, נותן חיבוק ונשיקה לשתי הילדים הקטנים שלנו לפני שאני חוזר למילואים, יוצא עוד בבוקר כשהם ישנים, ובדרך עוצר לאיזושהי פגישה, וסוף הפגישה אני רואה שאשתי ניסה לתפוס אותי ולא הצליחה, ואני רואה ככה בוואטסאפ תמונה עם חור בחלון של הבית שלנו. מתקשר ישר בבעלה הביתה, אבל ברוך השם באמת כולם בריאים. אשתי והבת הקטנה שלנו בכיתה ג' היו בבית, הבת הייתה בסלון איפה שהחור בחלון, כדור ככה עבר סנטימטרים ספורים ממנה. לצערנו לא פעם ראשונה במרב, אבל יורים על עלינו, שכנים שלנו קיבלו כדור בסלון, שכנים מתחתינו ירו עליהם, לא פשוט.
אז אתם מצאתם את הקליע?
כן, יש תמונה שפורסמה באתרים עם הקליע.
בתוך הבית?
762, למי שמבין מזה.
של קלצ'ניקוב. 762, כן, זה חתיכת קליע.
כן.
מה קלצ'ניקוב? זה לא 556 קלצ'ניקוב?
לא, זה M16.
762, נכון.
אז הקליע היה בתוך הבית?
בוודאי. כדור עשה חור בשמשה, ונחת בתוך הבית.
תגיד, יש יורה? בתים שהם כאילו יותר מועדים לפורנות, יותר חשופים, וכאלה שפחות אצלכם בקיבוץ?
כן, כמובן, יש איזשהו ציר שממנו מגיעים רכבים, מה שנקרא כמו קפה אחר הצהריים, אז אצלם זה מאג בבוקר, באים, יורים צרור ובורחים. אז יש איזה שלוש שורות בתים שהם בקו הירי.
אני מבין שאתם כבר טיפלתם בזה בעצמכם, אם תרשה לי להגיד בסגנון דרוזי, אפרופו הפלסטינים שחטפו איזה דרוזי ומהר זירו אותו, כי התברר להם שהם תכף, והדרוזים תכף מגיעים בעבר. אתה זוכר את המקרה הזה?
כן, זה לא בדיוק טיפלנו. זה היה ניסיון לעורר את הצבא, לעורר את הזה. בוא בשנייה באמת נפתח את זה. הצבא כבר חיסל איזה חוליה אחת או שתיים שרתה עלינו. כלומר, הצבא בנקודה הזאת הוא יודע לעבוד, לאתר את החוליה.
חיסלו כאלה שירו עליכם?
כן.
חיסלו כאלה שירו עלינו, אבל אני אומר, זה ההבדל בין שקט לבין ביטחון. בסוף בכפר מולנו יש עשרות ומאות נשקים, אני לא יודע להגיד בדיוק כמה, אבל לא חסר נשקים מג'ילבון.
איזה הג'נין. כפר?
כפר ג'ילבון, אבל גם מג'נין מגיעים אלינו. אצלנו אולי ילדים...
אתם אבן שואבת לכל האזור.
הצהריים, אבל אצלם זה... ההובי זה לבוא ולקחת את הנשק, וכל פעם זה חוליה אחרת.
זה סוג של ג'ימבורי כזה.
כן, בדיוק. רק בחינם, לא...
אולי הפתרון זה לגבות על זה כסף, ואז הם כאילו... תקחו
כסף, תעשו עסק.
רוצים לראות על יהודים? 100 שקל.
כן, אנחנו צוחקים, אבל צריך
לדעת
אצלנו, זה לא מצחיק, ואני אומר, באמת, כולנו צריכים לחזור לקונספציה. יש פה אויב עם המון המון נשקים, ולראות ולחסל חוליה זה לא פותר את הבעיה.
אז מה כן?
אולי זאת, שלא יהיה נשקים. לדעת שאם, אני לא יודע איך, אני לא יודע זה, אני לא הרמטכ"ל, אבל אנחנו צריכים להגיד את הבעיה, לדעת להגדיר את הבעיה טוב, יש מולנו אויב עם הסוף.
או שלא יהיה אויב.
כן, או שלא אויב, לא יהיה נשק, אחד מהשתיים, אבל...
לא יהיה אויב נראה לי קצת שפטני מדי, אפילו לינון. לא יהיו נשקים להיות. גם שפטני מדי, כי אם נניח תיאורטית, יש לך דרך להיכנס לג'ילבון, ולאסוף 70-80% מהנשק, אז מה? אז אחרי חודש לא יהיה להם נשק חדש? זה מגיע בהברחות, זה מגיע מכל העולם, מתחת למעברים, מעל המעברים, זה לייבש את הים בכפית. אני חושב שצריך הרתעה, הם צריכים לדעת ש... ברגע שמישהו מתקרב ועושה זה, הוא מת מיד. שזה כאילו, והצבא גם לזה יודע לעשות. אם ייקחו את זה כפרויקט, אנחנו פשוט במלחמה בכל מיני חזיתות, כנראה לא עדיפות ראשונה כרגע.
כן, אני עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לפתרון, אבל אני אומר, כי זה אפשר להתחיל להתווכח, אני אומר, צריך בסוף, אנחנו במלחמה, ומלחמה צריך להתנהג כמו מלחמה, לייצר הרתעה זה לא שאתה מחסל את החוליית מחבלים, זה לדעת, שכל מי שיש לו נשק, יש לו סכנת חיים עליו. אני לא באתי להגיד שצריך לסוף כל נשק. אבל כיום גם מי שיש לו נשק, הוא יכול ללכת איתו עדיין ברחוב שם, והוא צריך לדעת שאם יש לו נשק, הוא בסכנת חיים, וכל מי ש...
כן, אתה צודק, כל התמונות האלה שאנחנו רואים מג'נין, עשרות חמושים הולכים בתהלוכות. פצצה להוריד את כולם, כל מי שעם נשק יורד.
שמע, אני נזכר בסיפור, סליחה שאני אומר, בואו נגיד, אני לא צעיר, אני בן 48, למרות אני עכשיו כרגע
נמצא,
אחרי חומת מגן, היינו במה שנקרא חומש, בקו טנקים, ואז היה עוד פעם אותה אירוע, ואני זוכר שדיברנו על אישור לירי בחתונה, האם אנשים עם נשקים בחתונה זה איום או לא איום, כן מותר לראות עליהם, אסור לראות עליהם, ונתנו להם, כמובן שלא היה אישור לירי, וגם היום אנחנו נמצאים באותה נקודה שאני נמצא בשירות בעוטף, כל עוד לא יורים עליך, קשה מאוד לקבל אישור לירי, למרות שאתה יודע שזה מחבלים, למרות שאתה יודע שזה, אבל זה צריך ככה עוד פעם, אני לא יודע להגיד בוודאות, אבל לפחות לשאול את השאלה, האם אנחנו מחכים שיעור עלינו, או שאנחנו לפחות משתדלים לחסל כל מי שיש לו כוונות, רצון, ואנחנו יודעים...
כן, תשמע, אם אחרי השבעה באוקטובר לא התעוררו פה, אז אני כבר לא יודע מה יעורר פה את האנשים.
אני חושב שיכול להיות, אני לא בטוח, כן, אבל יכול להיות שאם... סוף סוף מתישהו נבחר כאן ממשלת ימין על מלא מלא, אז שימו קץ כל הדברים האלה ביד חזקה ובזרוע נטויה כמו שצריך. נכון?
או ממשלת שמאל. להם בגץ לא מפריע לראות, אף אחד לא מפריע להם לראות.
לא, בגץ לא מפריע לראות גם לאלה.
יכול להיות.
זה עניין של חוק בינלאומי, זה עניין של... אתה רואה עכשיו אנחנו בהג...
או שתעשו... אתה יודע, המנגנון שיורים על הקיבוץ, מגי בדיוק, שומע ירי, יורה אוטומט על הכפר. ואז אולי זה...
אגב, זה דבר שיכול לפתור את זה.
הוא יגיד לנו, מתנחלים קיצוניים, למרות שאנחנו על הגלבוע עם אירוסים, שזה, כלומר, אני אומר...
לא, תתפלא, אני בדברים האלה, אחרי שהכפשת אותי, מאוד מאוד לוחמני, ואני חושב שכל קסם מעזה היה צריך להיענות מהדקה הראשונה בפגז 155 מילימטר, מדויק למקום שממנו נורא הקסם.
אוקיי, אנחנו צריכים לסיים פה אורן הניג מקיבוץ מירב, שהבית שלו נפגע. תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, כל טוב.
יש עוד שעה, בשעה הבאה תהיה פה איריס חיים, אמא של יותם זכרו לברכה, שנחטף ונהרג.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2 תבין מה אני אומר? בקיצור, לא הבנתי. כן מבין, לא מבין, מה נסגר בסוף?
אנחנו בוחנת את תשובתך, ואני אמסור את זה בימים הקרובים.
אגב, כמו, מישהו כמו אמר חמאס. לי שנתניהו דיבר עם פוקס לפני שהוא הוציא את ההודעה, אז כאילו, אתה אמרת למה הוא לא מדבר איתו באופן אישי, למה הוא לא מדבר איתו באופן אישי, אז הוא דיבר איתו באופן אישי, פוקס דיבר איתו לפני שהוא הוציא את ההודעה. נו, אז מה תגיד עכשיו? נו.
זה... הוא דיבר עם פוקס, תקשיב.
כן, הוא דיבר עם פוקס.
לא רציתי להגיד לך את זה במילים ברורות. ראש ממשלת ישראל מסית נגד צהל.
מסית, מסית.
כן, בכל הכוח. והוא,
הרי כל אחד...
הוא הרי גדול המסיתים בהיסטוריה, אז לכן זה גם מקצוען. הלאה.
הרי כל אחד שמוציא פה איזה דבר הבל לאורות רוח, אתם מצפים מנתניהו שיגנה אותו. אבל פה שהצבא יוצא נגד המתיישבים, אז ראש הממשלה צריך לשתוק. כמה צביעות, כמה, לא נמאס לכם, לא נמאס לכם. למה אני צריך לעבור את זה בגילי המתקדם, למה? למה אני צריך כל פעם, בוקר בוקר, להתמודד עם הדברים האלה? שעתיים, בן אדם עייף, עובד בוקר, צהריים, ערב. כן, לא ישן מספיק, עכשיו יש לי אימון גם על הראש. מה אני אגיד לתומר, שאני לא מרגיש טוב? פעם שעברה זה לא נגמר טוב. אמרתי לו, אני לא מרגיש טוב, בום, נהייתי חולה. אתה מבין? זה מה שכואב לי, זה מה שכואב לי.
ותחשוב על זה שאני שוקל להתחיל פילאטיס עכשיו. באיזה פרצוף יש לי...
פילאטיס?
פילאטיס, כן, אני.
פילאטיס?
פילאטיס. לא, מה השלב הבא? יוגה?
לא, מה, מקרמה?
כן, אתה צודק, בדיור המוגן. יושב, עושה מקרמה, וחושב על הימים הטובים, איתך. טוב, קודם כל, אני אענה לך תכף, אבל קודם כל, חנן דורי מת הבוקר, הרגע דיווחו על זה, אני צייצתי זה מקודם, בלי השם, זה הלוחם מילואים, שנפצע בעזה קשה, אבל לא מת מפצעיו, אלא מפטריה שהוא נדבק בו, הוא התחיל את הטיפול בברזילי, עבר לשיבה. היה פה מרוץ מטורף שהשתתפו בו בכל מיני יבשות, הרבה מאוד אנשים טובים, כמובן המשפחה, שיבה, שר הבריאות התערב אישי, השגרירה שלנו בדבלין, ובורלה מפייזר, מתברר שיש תרופה אחת שהיא עדיין לא רשמית, היא בשלב ניסוי, ולכן טיפול בתרופה כזו נקרא טיפול חמלה, וזה רק במקרים מאוד מאוד קיצוניים, כמו המקרה של חנן. בוויקנד הפעילו את כל המערכת של פייזר ביום ראשון, אתם מכירים את הגויים, הם באמת שומרים שבת, זאת אומרת ראשון, הם לא מדברים אף אחד, אבל הם דיברו והם פתחו, ונועם לניר שלח מטוס לדבלין, והמטוס חזר עם התרופה, וזה לא הספיק, זה היה מאוחר מדי. עכשיו מספר לי מישהו שהבן שלו, חבר טוב של חנן, שבכלל הייתה לו פריצת דיסק, היה לו פרופיל לא קשיר, והוא התעקש להיות לוחם, והוא היה לוחם, והוא נלחם על החיים שלנו, ואחר כך על החיים שלו בהרבה מאוד אומץ, ומת, וזה מאוד עצוב.
כן.
תשמע, כל סיפור, כל סיפור, כל שם, עוד לא הצלחתי להתקל בשם של נופל, שלא הפך לי את הבטן, הסיפור והאישיות והמשפחה, ויש שם גם, הרי את הכל, כל הצבעים והמינים והסוגים, והנסיבות והצירופי מקרים, זה פשוט אין לתאר, טוב שנזכרתי, לא בא לי לריב איתך אחרי זה. אם לא ראיתם, שכחתי לצייץ אותה, את הכתבה של מוסקו אתמול על המילואימניקים בצפון, תראו. אתה יוצא מהכתבה הזו עם אנרגיה, עם חיוך, עם אופטימיות, בדיוק כמו שיצאנו מהבית חולים השיקומי, וכמו שחזרתי מחאן יונס, ואתה חזרת, אני לא יודע מאיפה שהיית שם, ואתם מבינים מה זה עם ישראל? הוא בילאי 24 שעות עם החבר'ה, תשמע, בתוך הגשם מטורף והערפל, הם ישנים באוהלי סיירים כאלה מוסבים בשטח, והם כאלה מתוקים וכאלה מדהימים וכאלה מגוונים. יש שם שני אחים, אחד הוא הרסאפ של הגדוד, שבן 47, והשני הוא בן 30. הם אחים, עכשיו, מתברר שהם 13 אחים, זה המספר 1 וזה המספר 10. ואחד הרסה, ובכלל ממירון, ויש שם אחד מטובה זנגריה, שכולם יורדים עליו, שאתם כולם גנבים, וזה כמובן לא נכון. ויש שם תל אביבים והייטקיסטים ומתנחלים, מה שאתה רוצה. וכולם ב-3-4 חודשים בבוץ הזה, וזה פשוט לא מעניין אותם. הם ביחד, והם נחושים, והם אופטימיים, ואגב, הם עושים גם עבודה מצוינת. צהל, אחרי שכר לימוד בימים הראשונים, גם נפגעו לנו שם אנשים ונהרגו אנשים, ושכר לימוד הכרחי. דווקא המילואימניקים השביחו מאוד את ההתמודדות עם חיזבאללה. הם באו עם הרבה מאוד ניסיון ויצירתיות. הם ממציאים דברים. אתמול שמעתי, ישבתי עם מישהו שחזר, ממציאים כל מיני קטפולטות, רוגת קוט ענקיות, הם יורים לתוך הסווח, אתה מכיר את הקטע הזה שפעם קראנו לו שמורות טבע של החיזבאללה, והיום יש לו שם אחר, סווח מבוצר, משהו כזה, וכאילו דברים, הם שולחים איזה רוגת קה ענקית, איזה חבית של משהו דליק, ומדליקים שם את כל הסווח, בקיצור, זה פשוט מחמם לב.
אוקיי, טוב.
נחפש את הכתבה, אני אעלה אותה תכף.
אוקיי. ראית שהגיע נשיא ארגנטינה חבייר מילי?
כן, לא שמתי לב בכלל שקרה בארגנטינה משהו שנהיה להם נשיא אוהד ישראל.
מה זה אוהד ישראל? זה חבדניק משיחי קיצוני. בוא נגיד יאיר לפיד לא היה נכנס איתו לקואליציה, מוציא אותו מהקואליציה. אתה מבין? זה בן אדם הגיע לכותל, התחיל לבכות, מתחבק עם רבנים.
גם אנחנו מגיעים לכותל ובוכים.
באמת? וואלה? טוב, לא ידעתי.
קודם כל,
לא ידעתי שאני נוגע פה בנפש יהודיה הומייה.
אתה בכלל חושב,
נפש יהודיה הומייה.
אתה זוכר שלפני מלא זמן שגילית שהתחתנתי עם הרבנות, או שקברתי את אבא או אמא שלי על פי הזה, מאוד הופתעת. מה, אתה נורמלי?
אני לא.
ברית מילה אמנם לא עשיתי, אבל...
אמה, אני נורמלי להיות נורמלי?
לא, אתה לא... בקיצור, אנחנו יהודים... אגב, יש כאלה שנניח לא מתחתנים...
במה אתה יהודי, בן?
תעבור. אתה יודע מה הטרגדיה? שאתה כבר לא מעצבן אותי אפילו. זה נורא, זה כמו זוג נשוי, שעכשיו זה השתיקות.
בדיוק, השתיקות. בוא נשב ונשתוק, יש לנו עד 11, פשוט נשב ונשתוק. שר תזרום עם השתיקה שלנו, הרועמת.
לא, זה יזכיר לי באמת את חיי הנישואים, זה לא טוב לשתוק. אגב, זה הכי גרוע, זה השתיקות, אם כבר בזוגיות.
ברור.
כשמתחילים לשתוק ובמקום להוציא... זה נורא והיום. על מה עוד לא דיברנו? לריב איתך? מה אמרת? איך פתחת את זה? מה היה נאום הפתיחה שלך הרגע?
נאום הפתיחה מתי השעה הזאת?
שאמרתי אני תכף אענה לך ואריב איתך וזה.
לא, דיברתי על פוקס. כן, השעה הזאת. על פוקס דיברתי, על זה שנתניהו דיבר איתו. הוא דיבר עם פוקס, וואי, איזה פוקס. לא יאמן.
רק חבל שאחרי שהוא גמר לדבר עם פוקס, אגב שהפכו אותו כבר באמת למטרת דמות.
למה זה מגיע לי כל האירוע הזה? למה?
כל החברה האלה, אז הוא הלך ו...
מה עם, איך קוראים לה, עינת גז, מה... אני רוצה להתפלל על קרובי משפחתה שחטופים בעז, אתה יכול להעביר לי את השמות?
דבר עם עמית סגל, הוא עשה את התחקיר, אמרתי לך את דעתי על הסיפור הזה, סיפור נוראי, אם הוא נכון, אני לא בדק, לא דיברתי איתה, אבל זה לא, זה סיפור רע. מצד שני, אתמול היה בצינור קטע ליאיר אנסבך, חברך, ראית את זה?
לא.
שמציג את עצמו כסרן וכדוקטור, והבעיה היא שהוא לא סרן ולא דוקטור.
אה, באמת?
כן. וזה היה קצת עצוב, כי הוא בחור, אתה יודע, זה שנלחם ואחר כך נסע לבלפור, אבל אתה יודע מה עשיתי?
לא.
נזכרתי שהוא התראיין אצלנו.
נכון.
אז הלכתי לרעיון.
נו.
יש לנו, תשמע, אפליקציה של 103 היא תותחית.
כן.
אתה עושה חיפוש, כותב יאיר אנסבכר בן וינון, שומע, ואתה יודע מה קורה שם?
מה?
אתה פונה אליו כרב סרן, לא, אתה העלית אותו בדרגה.
כן.
הוא אומר לך, לא, אני לוחם פשוט. זאת אומרת שאצלנו הוא לא התחזה.
ואיפה הוא כן התחזה?
הם שמיעו במקומות שהוא אמר, שאלו אותו את הסרן, הוא אמר כן. אצלנו, מה ניסיתי להגיד פה? אני ניסיתי להגיד פה שמאיתנו מפחדים, אצלנו לא מתחזים פה.
בדיוק.
חוץ מאיתנו,
שאנחנו מתחזים.
מתחזים לעיתונאים. הסיפור איתו יותר מורכב, הוא, תשמע, קודם כל הוא דוקטורנט, הוא עושה דוקטורט.
כן.
אז אני אומר, חבר'ה, אתה דוקטורנט, אתה תהיה דוקטור, עוד שנה, עוד שנתיים, למה צריך להכיש את זה? מה יוצא לכם?
ביתה הכי שנה. אתה יודע מה זה ביתה הכי שנה?
נפקות.
בעיתה הכי שנה זה בזמן של מתי תבוא הגאולה, בעיתה, אוקיי. בעת שלה, בזמן שלה, הכי שנה, אני אזרז אותה. זה כאילו, זה סתירה פנימית. בזמן שלה, אני אזרז אותה, אתה מבין? בעיתה הכי שנה.
אלה מלא מבין, איך שרדתי עד עכשיו בלי לדעת את זה. אגב, הראו קטע מחייו הקודמים של אנסבכר, מתברר שהוא ואשתו היה להם איזה ערוץ יוטיוב לעצות לזוגיות.
וואלה.
זאת אומרת, הוא בחור מאוד מגוון, וגם מאוד ראות ובוטה וקולני ויזם. אני אומר רק, אל תתלהב. כי כשאומרים לך שאתה סרן, תגיד לא, כמו שאמרת אצלנו, ודוקטור, תגיד עוד לא, ואז הכל בסדר. אתה יודע, העבירות הקטנות הטיפשיות האלה, שאנשים לפעמים נופלים על שטויות, ואגב, גם אנשים הרבה יותר, אתה יודע, חשובים, יאיר אנסבכר, שאני נזכר בהיסטוריה, בסדר, אז למה לזייף את הטופס של תאונת דרכים מאשתך לך? למה כל השטויות האלה? תגידו, זה מה שקרה.
זה כמו שאנשים פונים אליי, אלוף משנה. אלוף משנה, ואני תמיד, אני לא מתקן אותם, כי אני תת אלוף, אתה מבין? אז כאילו, אני לא רוצה לתקן אותם תת אלוף במילואים.
כי אתה לא רוצה להלבין את פניהם פשוט.
בדיוק, אני לא רוצה להלבין.
יש לך את הקטע הזה שאתה לא מוכן לבש אנשים.
אני לא רוצה להלבין אותם, אתה מבין? לא רוצה להלבין אותם ולא להלבין את פניהם.
כמו שדודי הלבין את מולד פניו של נתניהו למשל.
אופה, קפץ לנו על נתניהו.
לא, כי חשב, אני מקבל פה טענות מהקהל.
כן.
שמע, שמעתי, נקלטתי למכוניתי אתמול בצהריים, שמעתי את אלון דודי אצל, בכל ישראל נדמה לי, ב-200 קמ"ש.
כן.
לא שמעתי אותו ככה על נתניהו. כולל, לא קיבלת אחריות על מה שהיה, לפחות קבל אחריות על מה שיהיה.
כן.
מתברר שבלילה ישנו כל ראשי הרשויות שם של העוטף במשרד, בלשכת ראש הממשלה, על הספות. ראית את זה?
ראיתי, כן. למה אין אצלנו במערכת ספה?
תרשה לי. הייתה ברדיו בגבעתיים, הייתה, אני עליתי על זה שיש חדר סודי של דידי הררי, סודי, לא החדרים הרגילים, עם ספה.
באמת?
קיבלתי מצל קובניק מפתח, כן. בשושו,
mm-hmm.
ודידי לא ידע, והייתי בא בצהריים...
דידי לא ידע.
דידי לא ידע, ובצהריים כן. הייתי מננם שם איזה חצי שעה.
כן.
לפני השידור
עם... על זה נאמר לגבי דידי.
לגבי דידי. כן, אז בקיצור, אז אלון דודי, בסוף הוא יתרצה, זה ברור לי.
בסדר, טוב. בוא נגיד שלום לאיריס חיים. שלום.
בוקר טוב.
אמא של יותם, זכרו לברכה, שנחטף מביתו בקיבוץ כפר עזה, ונהרג בשוגג בידי כוחות צהל. שלום, מה שלומך?
שלומי, בסדר גמור, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, ראינו שהיית אצל הרבי.
כן, נכון, הרבי מלובביץ'.
נכון.
נסעתי במסגרת של משלחת מהארץ, גם בין שאר הדברים היינו שם אצל הרבי, היה מאוד מרגש. השתתפתי בכנס שלוחות חב"ד.
באמת?
כן, מה שנקרא בנקט, לא יודעת כמה אתם מעורים.
אוקיי.
אנחנו מעורים, הייתי שם, איריס, בדיוק, אני לא רוצה גם להרוס לשניכם, שהרבי נפטר. הייתי הכתב בניו יורק, והייתי חבר הרגיל של החבדניקים, הייתי בלוויה שלו, הייתי בכל הזמן שהוא גסס בבית החולים, בית ישראל, אחרי הסטרוק, וזה חתיכת אירוע, ה-770 הזה, נכון?
אירוע מטורף בעצם, באמת, כן, אתה מבין ממש מי הוא היה ומה ההשפעה שלו, שזה מעורר הערצה. ההשפעה הזאת, אני מאוד מאוד התרשמתי איך בן אדם אחד מאוד צנוע, ככה הבנתי, סוחף אחריו ציבור שלם, שאתה בטח יודע שהיה לו את המערכת תשדורת הזאת לכל העולם, שהוא היה משדר בשיחת טלפון פעם בשבוע, אני לא ידעתי את זה, זה מאוד מאוד ריגש אותי. היינו בחדר הקטן הזה שם עם כל הטלפונים לכל העולם, והטלפון האדום זה טלפון, אתה יודע מה זה הטלפון האדום, יש לו שופרת אחת אדומה שם, שהם שאלו, מה זה הטלפון הזה? אז זה הטלפון לברור, לקדוש ברוך הוא.
ברור, ברור, לחמל של הקבה.
מטורף, מטורף. אמרנו שהוא הפודקאסטר הראשון בעולם, שהקדים את דורו ב-70 שנה, 50 שנה, וגם התכנים, אני חושבת שכל משהו, לא יודעת, לא מכירה את התורה שלו באופן מעודק, אבל לפחות חלקים, מה שהבנתי שהוא איכשהו מתייחס לאבל ולמוות, מאוד תואם את מה שאני מדברת, ולעשות את הטוב ולהפיץ טוב, אז אני מאוד התחברתי למשנה, אני פחות מתחברת לציטוטים ולכל דבר רק במה שהרבי אומר, אני גם, יש לי גם מחשבה עצמאית משל עצמי, אבל באופן בסיסי, איך שהציבור הולך ווואו, כאילו מסור לדרך ולתורה שלו ולדברים הטובים והשלוחות והשליחות בכל העולם, מדהים, באמת
אגב,
מדהים.
אגב, אם כבר אנחנו בסיפורי לובביצ'ר, שזה תמיד כיף, בעיקר ביחסית למה שאנחנו צריכים לדבר איתך ומה שעבר עלייך, אז כשהגעתי לשליחות בניו יורק, הכניסו אותי אליו כ-VIP, הייתי הכתב של מעריב, מנחם ברוד, קיבלתי $2, לא אחד.
כן, שניים.
לפני כמה שנים, ברוד מתקשר אליי, אומר לי שהם העלו את כל לחיצות היד של הלובביצ'ר, וכל השנים מדובר על מיליונים ל-DVD, ומצאו את הלחיצת יד שלי איתו ואת השיחה, התייצב אצלי בבית, והראה לי את זה, ואת כל השיחה, ושסיפרתי לו על אשתי, והוא ברך אותה, ואותי וכאלה, 30 שנה אחרי, והכי מדהים זה, פתאום הסתכלנו על התאריך.
כן.
ה-DVD מתחיל בתאריך, והתאריך היה, באותו יום שברוד יושב אצלי בבית במקרה, באותו יום, רק 30 שנה לפני.
וואו.
מטורף.
כנראה לא במקרה.
ואז הבנתי שיש אלוהים, ולמוחרת זה עבר לי.
אז זהו, אז כל הנושא של אלוהים והאלוהים, והכל בעזרת השם ובעזרת השם, אני באמת פחות מתחברת. יש לי, שואלים אותי, אז איפה אלוהים בסיפור שלכם? אז אני אומרת שיש איזשהו כוח שאני כן מתחברת, אבל לא קוראת לו אלוהים, ואני לא משומרת מצוות, ואני לא תולה את הכל באלוהים. אז פה יש את השוני ואת ההבדל, אבל כן מאוד אהבתי את ה... את
יכולה לקרוא לו ינון, זה אחד מהשמות של המשיח, וגם המנחה פה, אז...
כן, לא ידעתי את זה, המשיח...
כן, ינון, כן, ינון זה אחד לי... מהשמות במקרא של המשיח, שהגיע. Okay. וידח זיל גמור. מה עשית באום, איריס?
באום נפגשתי עם מזכ"ל האום. אני ועוד שתי בנות, חן זנדר ו... ג'סיקה אלטר, שתיהן איבדו משפחה, ג'סיקה איבדה את בן זוגה בן שמעוני, שעזר להציל הרבה אנשים ונרצח, וכן שהיא מגישה את חדשות בערוץ 13, שאיבדה את אחותה, נועה זנדר, במסיבה, ושלושתנו נכנסנו אליו ונפגשנו איתו, עם מזכ"ל האום, גוטרש, דיברנו, באנו בכוונה מאוד, בכוונה מאוד עמוקה, לנסות להזיז שם משהו אצלו, והתרשמנו, אני התרשמתי, אני יכולה להגיד, אני בן אדם נורא נורא כנה, ואני גם מגיע בלי, אני בן אדם שמגיע פשוט בלי ציניות לשום דבר, אני בא עם הרבה לב פתוח, ובאמת אמונה בבני אדם. יש לי אמונה בבני אדם, שאנשים הם אנשים טובים, שאנשים הם טובים. וככה אני מתייחסת לאנשים, חוץ מהחמאס. ואליו התייחסנו ככה, שיש פה בן אדם שאנחנו רוצות להגיע אליו, רוצות לדבר ללב שלו. והרגשתי שהוא קודם כל היה מאוד איתנו בפגישה, הוא היה איתנו, היה מחובר. הוא היה עם פתיחות, עד כמה שהוא היה מסוגל להיות בפתיחות. הוא דיבר גם, שאלנו אותו אם הוא נפרד פעם עם מאדם קרוב לו.
הוא סיפר על הסרטן.
הוא סיפר על הסרטן בצורה מאוד מאוד...
אתה היית בשיחה הזאת? ראיתי אותה אתמול מוקלטת, כאילו בהזנת, הקלטת סתר, נדמה לי בערוץ 13.
זה לא הקלטת סתר, זה חן זנדר צילמה אותו, הוא היה מודע לזה שהוא מצולם.
אוקיי, כי זה היה מרתק מה שהוא אומר שם.
נכון, וזה בעקבות הפגישה שלנו איתו, שג'סיקה שואלת אותו, אני דיברתי על פרידה, אבל על הצורך לתת למשפחות של החטופים להיפרד, אמרתי לו, אני לא נפרדתי מהבן שלי, לא זכיתי להיפרד ממנו, ואתה צריך לעזור לנו מהסיפור הזה. בעצם פנינו לרגש היותר בסיסי כבן אדם, וג'סיקה גם שאלה אותו, האם נפרדת פעם ממישהו, ואז הוא פתח את כל הסיפור הזה, וכן צילמה אותו, והיו שם עוד אנשים בחדר, והם יכלו לעצור את הסרטה הזאת, ואף אחד לא עצר את זה, והוא ממש מספר בפרטי פרטים על הסרטן, על איזה מחלות היו לה, איך היא בסוף נפטרה, בלי שהוא יהיה לי, כלומר, הוא לא ציפה לזה, אבל הוא כל הזמן אמר, זה לא מה שאתם עוברים, זה לא אותו דבר, זה לא קשור, הסבל שלכם, מה שאתם עוברים, מה שהמשפחות של החטופים עוברים, זה הסבל הכי גדול שיכול להיות מתואר. הוא דיבר על זה שהוא ליווה משפחות של חטופים בצ'צ'ניה. שני זוגות חברים שלו, שילדים שלהם נחטפו במלחמה בצ'צ'ניה, והוא יודע מה זה, מה הם עברו ואיך הם השתגעו. והוא אומר, אני ממש כמעט בכה ואמר, אני מבטיח לכם, אני עושה כל מה שאני יכול, בכל הזדמנות שאני יכול, ואני האמנתי לו. שאולי הוא לא, מי שהיה עוד בפגישה, גלעד ארדן גם היה בפגישה, והוא אמר לו, אתה לא מדבר מספיק לטובת ישראל, ואז היה שם איזשהו גם התפרצות שלו, שהוא כעס מאוד על גלעד, ואמר לו, אתה תשתוק, הוא משתיק אותו,
הוא
כעס עליו, כן, מאוד כעס, הוא מאוד התעצבן עליו, הייתה אנרגיה מאוד יפה בחדר בעיניי, כי אנחנו נשים, בנות, אתה יודע, באות עם משהו אחר, לא באות להטיח בו, לא באות להשים אותו, באות לדבר איתו, לדבר. ובכל זאת ככה היה איזשהו טון יותר גברי שנכנס, והוא לא אהב את זה. הוא מאוד כעס על זה, והטענה של גלעד ארדן הייתה שאתה לא מדבר מספיק באום על ישראל ועל מה שישראל, מה שקורה בארץ, אתה כאילו יותר מדבר על הפלסטינאים. ואת זה הוא לא אהב לשמוע, והוא מאוד כעס אפילו, ולא טונים, ועלו שם הטונים, היה מאוד לא נעים בחלק הזה, אבל אנחנו אחרי זה החזרנו, הוא אמר, אני הזמנתי את הבנות, אני רוצה לשמוע אותם, אני רוצה לכבד את הסיפור של כל אחת ואחת מהם, ושאלתי אותו, אחרי שאנחנו נצא מפה, אתה חושב שמשהו אצלך ישתנה ביכולת שלך להביא את החטופים, כי אין לנו זמן, וגם הוא דיבר על עכשיו שלוש פעימות האלה, ואמרנו, מה זה השלוש פעימות? גם מתים, זה ילדים של מישהו, צריך לקבור אותם, צריך להיפרד מהם, אי אפשר להשאיר את זה ככה. והוא, היה נראה שבאמת, לפחות מה שאני...
שחדרתם את המעטה של מזכ"ל האום, שהוא גם לא פרו-ישראלי, וכמו שהסביר לי גלעד ארדן, הוא היה אצלנו בפגושת העיתונות, הוא סוציאליסט, איש שמאל, והוא לא בעדנו, אבל אני מבין שבקטע האנושי, הוא סיפק את הסחורה, זה לא שהוא יכול לשחרר אותם. את מודעת לזה, הוא לא יכול לשחרר אותם.
נכון.
אבל לפחות אולי לדבר על זה קצת יותר.
חזר על זה כמה וכמה פעמים, שבכל הזדמנות, והוא היה בקטר, והוא מקווה, והוא מאמין, והוא רוצה להאמין, וכששאלתי אותו, תגיד לי, אבל איך זה יכול להיות שבשנת 2024, הוא עצמו, אין לו יכולת לשנות את המציאות בעולם, כי הרי החטיפה הזאת,
ברור שאין.
יכולה לקרות גם אצלך, בפורטוגל. הוא אמר לי, נכון, אני יודע, ואנחנו, אין לנו כוח, אין לנו יכולת, הוא ממש הודע בזה.
איריס, איך את חוץ מזה?
אני בסדר, אני מאוד מאוד עסוקה, עסוקה מאוד. העולם רוצה לשמוע את הסיפור של יותם, את הסיפור שלנו.
את יודעת שאני לא זוכר אם זה היה אחרי הרעיון שלך, שמנו, לא זוכר אם זה היה עם מינון, שמנו את אחד השירים של הלהקה שלי אותם.
כן, כן, כן.
כן, ברעיון איתכם בבוקר.
אני התאהבתי, אני התאהבתי במוזיקה הזאת. לא, אני מכיר את המוזיקה, אבל התאהבתי בהם. וברמת הטיפוף שלי אותם, נורא אהבתי את זה.
אני יכולה רק להגיד שב-25 לפברואר יש הופעת הנצחה ליותם חיים וליונתן בוילנד, שניהם מתופפים heavy metal, ג'ינג'ים, יונתן מקיבוץ גנוסר, נהרג בצוק איתן, והם עושים מופע הנצחה לשני הג'ינג'ים המטליסטים. אני לא אהיה בארץ, אני אהיה בארצות הברית באותו זמן, אבל תהיה נציגות של משפחת חיים כמובן.
שר כבר אומר לנו באוזן, באותו בוקר נעשה פה אייטם פרומו.
יאללה, אני יכולה, אז אני אשלח לכם אולי את השם של יוסי, שהוא מנהל הלהקה, חבר מאוד טוב של יותם, והם יוכלו לדבר על זה.
שר, ייקח את זה ממך. תגידי, את עוקבת אחרי התביעה של משפחת שימריז?
אני רק ראיתי כאילו במדיה שהם הגישו לבגץ. אנחנו לא במקום הזה, אתה יודע, אתה מכיר, כבר הכרתם אותי, אותנו. כן. קודם כל אני קיבלתי הבטחה מראש אקה באופן אישי, הוא הסתכל לי בעיניים, אמר לי, החלטה כרגע, זאת החלטה כרגע, זה לא אומר שזה לא ישתנה בהמשך, אנחנו כרגע לא יכולים להעביר את זה כי יש חוק במדינת ישראל, וכמו שאמרתי, אני מאמינה בבני אדם וברצון הכנה של צבא הגנה לישראל לעשות כל מה שניתן כדי לעזור ולהנציח את יותם בצורה הכי נכונה וטובה, אז אנחנו לא הולכים לשום בגצים ולשום טביעות ושום דבר, זה לא מעניין אותנו. אנחנו כרגע עוסקים בפעילות למען הנצחה של יותם, והדרך שאנחנו בוחרים זה באמת דרך של איך אנחנו עוזרים לאנשים אחרים, איך אנחנו מרוממים את ה... זה מה שאני מרגישה שיותם השאיר לנו, לא לריב, לא להילחם, להפך, לעשות את העולם הזה יותר טוב, וכל מה שהוא במלחמות אנחנו לא שותפים.
הרבה עבודה יש לכם לעשות
את אומרת, את מדברת בלשון רבים כי אתם מרגישים אותו דבר במשפחה?
כן, לגמרי. ממש ככה. היה איזה בוקר שפתחתי את הרדיו, אני ממעטתי, עכשיו היה לי בגלץ שחור, פשוט שוחר, סגרתי.
כי לא פתחת 103.
זהו, אני צריכה לעבור לערוץ שלכם.
כן, ואז יהיה לך אור גדול.
באוטומט אני פותחת על גלץ, ובאמת זה נהיה בלתי אפשרי כבר.
למה?
כי זה לא עושה לי טוב לשמוע את כל הביקורת, ואני לא אוהבת כרגע, יש עסקאות על הפרק שמאוד קריטיות, וכל אחד נותן שם דעה מה כן, מה לא, מאוד מאוד קשה לי לשמוע את זה.
יש לך דעה מה ישראל יכולה לעשות להחזיר אותם?
אני יכולה רק להגיד מה אני באמת חושבת, אמרתי את זה גם בערוץ 12, שאני אישית, עוד פעם, אני לא איש צבא, לא איש מדיני, אני בתחושה שלי מרגישה שבאמת אסור לוותר על זה שהפעם הזאת, לעומת מה שאמרתי בהתחלה, שהייתי יכולה לחכות בסבלנות, שהבן שלי, אפילו אם הוא יחכה עוד קצת, אז אני האמנתי מאוד שכולם יחזרו ככה בפעימות הבאות פה, אני חושבת שאם לא עושים את זה עכשיו בבת אחת, אנחנו באמת נהיה בבעיה מאוד קשה.
מה זאת אומרת, שכולם, שלשחרר את כולם?
נשחרר את כולם. אני לא, עוד פעם, אני לשמחתי לא נמצאת בשום קבינט, בשום מקום שמקבל החלטות, ואני לא יודעת בכלל זה בידינו או לא.
ואם צריך להפסיק את המלחמה בשביל זה ולשחרר רוצחים?
לשחרר רוצחים אני אומרת כן, כי רוצחים יש בכל מקום, גם אם הם יושבים אצלנו בכלא וגם אם הם לא יושבים, הרוצחים האלה הם רצחו, אבל הם המשיכו לרצוח, וגם הם יפעילו אחרים, גם הם כאילו, השנאה הזאת שכלפינו, היא מיילדת הרי רוצחים כל הזמן. זה שיש איזה כמה אלפי או 500, או לא יודעת כמה, שיושבים כבר בכלא, יש מנגדם עוד כל כך הרבה אלפי, זה לא עוד אחד או שניים או 10 או 500 שישנו את הסיטואציה לדעתי. כי אנחנו okay. נגיע אליהם בסוף, אנחנו נגיע אליהם. אני אהיה מספיק... באמת נחושים ובאמת מקצועיים מספיק
והפסקת המלחמה?
הפסקת המלחמה פה יש לי קושי. עם זה יש לי יותר קושי, אני לא רואה איך אפשר להפסיק את זה, אבל אני גם לא מאמינה ש...
אין אף אחד שתומך בזה, גם לא בקבינט המלחמה, בהפסקת המלחמה. יש כאלה שתומכים בהפוגה של חודש, חודש וחצי, אבל לא של הפסקת מלחמה. ואני מקווה שכך זה יישאר.
איריס חיים, תמיד כל כך מחזק לדבר איתך, ובאמת דמות שנותנת הרבה השראה, אז תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם, שיהיה בוקר נעים וטוב, אין לנו ארץ אחרת, אני תמיד אומרת, אני עכשיו הבנתי, אני כל הזמן מבינה את זה, אבל במיוחד בשביל אוקטובר, זה פשוט חזק, חזק מאוד.
עדיין מגיעים אלייך אנשים וטלפונים וכאלה כל הזמן?
כל הזמן. אני עכשיו פשוט מוזמנת לתת, יש לי את ההרצאה שבניתי שנקראת באור ולא בבור, ואני מדברת על איך אנחנו יכולים לבחור, גם ברגעים הכי קשים וגם בחושך הכי גרוע שיש, לראות את הטוב ולבחור להאמין שיכול להיות טוב ושטוב, כי עובדה שאותם כל ה-70 יום האלה שאני אמנתי שהוא שורד והוא שרד, מה שנקרא ביג טיים, החזיקו אותי עם הראש מעל המים, וגם עכשיו עם אמונה מאוד חזקה בדרך, בדרך החיובית, יכול לשנות, אפרופו זה לפי דעתי מה שהרבי מלובביץ' גם אומר, שהכאב הגדול שלנו, שלי ושל המשפחה שלי, על זה שאותם איננו איתנו, אנחנו לוקחים את הכאב הזה, אנחנו לא מבטרים עליו, אבל אנחנו מתעלים אותו לעשייה חיובית, למען אנשים אחרים, למען מתמודדי נפש, אותם היה מתמודד, למען אנשים חלשים בחברה, וזה נותן המון כוח, ואני ממליצה, מציעה פשוט לאמץ את הגישה הזאת של להסתכל על חיובי, ובאמת אני הולכת בכל הארץ, וגם בכל העולם, כבר יש לי ביקוש, אז זה לא פרסום שלי, זה ממש לא, זה באמת לחזק כל הזמן, לחזק את המקומות האלה, של האפשרות לבחור, ולא להיות קורבן של המציאות, כי המציאות מדהים. היא קשה, אבל שלא תהפוך אותנו לקורבנות. זהו.
כל הכבוד, מדהים, באמת, את אישה מדהימה, ממש שיעור לחיים. תודה, תודה שדיברת מופת. איתנו.
תודה לכם, שיהיה לכם יום טוב, אני מעבירה עכשיו
ל-103. להתראות.
אתה מבין אחר? ביי. ביי להתראות, פרסמות. שלום רס"ר רפאל אהרונוב.
שלום.
לוחם יס"מ נגב.
אהלן, בוקר טוב.
שבזמנו החופשי גם לוחם MMA, כי בחזר מתחרות בחול, יומיים לפני המלחמה, מצא את עצמו בזירת הלחימה באופקים ברחוב החיטה המפורסם. מה המצב?
נכון, אני בסדר, מה שלומכם?
בסדר, מה, אתה MMA זה כזה מכות ופריסטייל, לא? איך זה הולך שם?
כן, זה סגנון הלחימה עם הכי הרבה פחות חוקים.
הכי הרבה פחות חוקים, זה גדול. זאת אומרת, מותר לעשות הכל?
כמעט הכל.
מה אסור?
כל מיני מכות למפסע, מכות לחלק האחורי של הראש, אצבעות לעיניים, אבל סך הכל לא יותר מדי דברים אסורים.
דקירות עם סכינים, אסור.
כן, לא, רק מה שאנחנו מקבלים במולד.
אז מה, אתה חוזר מתחרות בחול, ואחרי יומיים אתה מוצא את עצמך בזירה פריסטייל באופקים?
כן, מי האמין שזה יקרה לנו. כן, באופקים, מרחק 7 דקות נסיעה מבאר שבע. העיר שבה אני גר, באמת ככה מתעורר באותו בוקר להזקות, ומוקפץ מטעם היחידה שאני משרת בה, יסם נגב לעיר אופקים.
כן.
באמת כמו שאמרת, אני מגיע לעיר ומכווינים אותי לבית המפורסם של רחל.
אתה איש שערכה את הנוחבות. רחל מאופקים.
ערכה, בוא.
ערכה,
טוב, בסדר?
כן, לא נראה לי שהיה לה יותר מדי ברירה.
לא הייתה.
אוקיי. ואז מה, אתה אשכרה נלחם?
כן, אנחנו מגיעים, חוברים לקוחות שכבר היו במקום, אחרי שאנחנו יודעים שכבר כוח של יסם נגב נפגע בעיר אופקים, בהתקלות עם מחבלים, יש לנו 3 שוטרים מהיחידה שנפצעו בעיר.
איזה נשק יש לך?
אני מגיע כבר מוכן ללחימה, זאת אומרת, כשאני יצאתי מהיחידה, הגעתי עם קרמי ונשק ארוך, ומוכן ללחימה, אני ידעתי בדיוק למה אני נכנס.
אוקיי, ואז אתה נכנס ומה קורה?
אנחנו נכנסים כצוות של 4 לוחמי יס"מ, ביחד עם כוח של יחידת יואב, ללחימה בבית של רחל, נפצעים שם שתי אנשי צוות שלי. אני לא מוביל באותו רגע של הכוח, אבל נפגע מפקד, קצין ועוד סגן מפקד צוות, נפגעים. באותו רגע אני לוקח בעצם פיקוד על הכוח, על מי שנשאר, ואנחנו בעצם נלחמים בבית של רחל עד השלב שבו יש הבנה שבעצם רחל ובעלה הם בני ערובה, ואז בעצם הידיים, הטיפול באירוע הזה עובר ליחידות שמתמחות בניהול של מצבים כאלה.
לימם.
כן, בשלב הזה עוד לא היה ימם במקום, אבל יש אנשים איתם משטרה שאחראים על מסע ומתן במקרים כאלה, אז הם מגיעים לזירה הראשוני, ואז בהמשך גם מגיע ימם כמובן. וזהו, ויש עוד זירות של התקלות בתוך אופקים, אז אני מבין שאני והכוח פחות רלוונטיים בבית של רחל, ואנחנו עוברים לזירה נוספת שבה מחבלים מתבצרים בתוך בית, הפעם בלי בני ערובה. כבר בהגעה למקום אנחנו מבינים שהמשפחה עזבה את הבית לפני הגעת המחבלים. ודם שם בעצם ביחד עם כוחות נוספים של המשטרה שהיו במקום, חבר'ה באמת מכל מיני יחידות והרבה תושבי המקום שיצאו מהבתים ויצאו להגן בגופם על על העיר שבה הם גרים בעצם.
וכאילו באירוע השני שבו יש מחבלים, מה, אתם פשוט מחסלים אותם?
כן, אנחנו בעצם מבינים את הסיטואציה. בהתחלה אנחנו קצת מופתעים מהמיקום שלהם בתוך הבית, אז אנחנו לוקחים לגחורי, זורקים, בעצם אני נזכר שיש רימונים על שמצאנו בזירה הקודמת בבית של רחל על גופות של מחבלים, אז אני רץ להביא אותם כדי שנוכל להיכנס בצורה יותר חלקה לתוך הבית. מביא את הרימונים, אנחנו משתמשים בציוד של המחבלים, של אותם מחבלים שנהרגו. אנחנו זורקים רימונים לתוך הבית, מה שמאפשר לנו להיכנס וליצור יתרון מסוים על אותם מחבלים, ואחרי חילופי של דקות די ארוכות אנחנו מצליחים להגיע למצב שאנחנו מחסלים אותם.
זאת אומרת, אתה יומיים קודם אתה נלחם בשיניים ובציפורניים על תואר בתחרות ספורט, ועכשיו אתה, אני מניח, סיטואציה שלא חלמת שתקרה אי פעם, נלחם בשיניים ובציפורניים על חיים של אזרחים בתוך אופקים.
כן, תראה, לא אגיד שלא, זה לא סיטואציה שאנחנו מתכוננים עליה בתור שוטרי יס"מ, אנחנו מתאמנים לזה בתדירות די גבוהה, אנחנו יחידה נורא מבצעית ויחידה לוחמת, וזה כן תרחיש שאנחנו מכירים את הייחוס שלו ו מוכנים לאפשרות שהוא יקרה, אבל אף אחד לא ידע שזה יבוא בסדר גודל כזה, ואף אחד לא ידע שזה יגיע כל כך רחוק לתוך שטח מדינת ישראל. אז כן, שמה, זה היה רגעים שבהם ממש זה היה נראה לרגע לא אמיתי, כאילו.
אתה מכיר את המפקד את החנת אופקים הגיבור ניב אוחנה?
כן.
למסור לו דש, וגם לאחיו מישל, שהיה על חוטן אגדי ב-8200.
אוקיי, רס"ר רפאל אהרונוב, לוחם יס"מ נגב, תודה רבה שדיברת איתנו, יישר כוח.
תודה. בכיף, תודה רבה לכם.
מתן ציון, שלום.
שלום, אני נמצא פה עם אליעזר.
אוקיי, מה הסיפור שלכם?
אנחנו בבית, אתה לא רוצה לדבר? אנחנו שני לוחמים שוחררים, יצאנו עכשיו מהעזרה, חיפשנו עשייה. ובעצם החלטנו לצאת למסע של 136 קילומטר, להקדיש פה קילומטר לכל חטוף, מחוף הבונים לאשקלון, ובעצם כל קילומטר לתקוע שלט של חטוף.
אתם הולכים על הים?
כן, על קו החוף.
על קו החוף, אתם הולכים 136 קילומטר, קילומטר לכל חטוף, והצטרפו אליכם אנשים?
כן, האמת שאתמול היה יום מאוד מסיבי, הצטרפו הרבה אנשים, הרבה מאוד תגובות, היום אנחנו פה גם עם איזה כמות פחות גדולה מאתמול, אבל עדיין כמות מכובדת. נמצאים כרגע בראשון לציון, ומתחילים דרומה.
מה גורם לאנשים שיוצאים מלחימה בעזה לחפש עשייה?
פשוט המשך, כאילו בסוף מה שגרם לצאת לעזה זה החובה והרצון לתרום ולעזור, ולהיות שותפים באופן פעיל לעשייה לשחרור החטופים. ושאנחנו מזרחים יש לנו גם חובה, והחובה הזאת מתבטאת לא בנשק ובמדים, אלא בכל במעגלי ההשפעה שלנו, ולעשות מה שאנחנו יכולים בתור אזרחים.
מאיפה אתם בארץ?
פשוט לחבק אתכם.
אנחנו ירושלמים.
ירושלמים?
טוב, הם לא איפה בים, אינון.
איפה בירושלים?
את הקרם והארמון הנציב.
וואלה.
תגידו, מאיפה השלטים? אתם צריכים לסחוב איתכם 136 שלטים ו...
או שיש מישהו עוזר? תקננו את זה לוגיסטית, חילקנו בשבוע שלפני בכמה נקודות כל יום מספר שלטים ו... ועמודים, ובעצם אנחנו סוחבים איתנו ליום 22 שלטים ו-22 עמודים על הגב, ולאט לאט פזרים אותם לאורך הדרך.
עכשיו אפשר להצטרף אליכם? זאת אומרת, מה הקטע? אנחנו קוראים עכשיו לאנשים להצטרף?
כן, כן.
אוקיי, אז איפה אתם עכשיו?
אז אנחנו עכשיו בראשון לציון, בדיוק יורדים דרומה, אנחנו מסיימים היום בפלמחים.
אוקיי, ואם רוצים לחבור אליכם, מה, איך עושים את זה?
אז אליעזר פה ייתן את המספר טלפון שלו, מוזמנים ליצור את הקשר.
אוקיי.
וזהו, אנחנו, יש לנו כזה קבוצת וואטסאפ עם עדכונים.
אז מה הטלפון? תגידו את הטלפון.
050-651-717. 651-717-0-50. וזה גם קבוצת וואטסאפ?
כן, יש קבוצת וואטסאפ עם עדכונים, שולחים שם את התמונות ואת המיקום שלנו, ואנשים מצטרפים.
יפה. ואיפה תשנו נניח היום בלילה כשאתם פלוחים?
אנחנו ישנים הלילה בקבוצת יבנה, אצל חברים, וכל פעם, כאילו יש לנו באמת גם מעטפת גדולה של חברים ומשפחה שעוזרים לנו, שבאים, שתומכים בנו, וכל פעם ישנים אצל חברים לאורך הדרך. מתחילים את המסלול מהנקודה הבא.
יפה. יש לכם קשר עם המשפחות גם?
אני למדתי עם הירש, הירש גולדברג פולין, למדתי אותו בבית ספר.
אוי, איזה משפחה מדהימה, הירושלמית הזאת.
מתן ואליעזר, תודה רבה שדיברתם איתנו, יישר כוח, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, יום טוב.
כל טוב, להתראות, פרסומות. דובר צהל מגיב לדברים של ליריס חיים, מלחמת חרבות ברזל הציבה בפני מדינת ישראל סוגיות מורכבות וכואבות ביניהן בנושא שכול, זיכרון וגבורה, הרמטכ"ל דן
בפיות. למה אנחנו מכירים את התגובה הזו?
אין לי מושג, אין לי מושג.
לא בא בשום טענה.
יאללה, בפרי חסר.
לא צריך להקריא שום גלו.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם. המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל היום. התקשרו, כוכבית 8811. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
קובי אפללו הוציא שיר חדש. לחיילים, מלאכים במדים. כן, כן.
יש מלאכים שעפים גם בלי כנפיים עם האש שבעיניים ומוכנים להסתכן כדי שנוכל להזדקן. יש מלאכים לצד רובה תופסים גיטרה שומרים על מדינה ששרה על התקווה שמעלה תפילות בשעת הנעילה והרוח הלוחמת אף פעם לא נשברת שהם עולים על המדים הם לוחמים הם מלאכים שמקדשים את הרוח הלוחמת שאף פעם לא נשברת שהם עולים על המדים הם לוחמים הם מלאכים שמקדשים את החיים יש מלאכים כמו נשלחים מהשמיים לאל רחום הם הידיים להגן להילחם על חלומו של כל לוחם כמו אריות ששואגים מאהבה מתוך ליבה של הקרבה שאין דומה לה בעולם ובזכות הכל קיים והרוח הלוחמת אף פעם לא נשברת כשהם עולים על המדים הם לוחמים הם מלאכים שמקדשים את הרוח הלוחמת שאף פעם לא נשברת כשהם עולים על המדים הם לוחמים הם מלאכים שמקדשים את החיים
נגיד תודה לשר פלסטר ויואב כהן שערכו והפיקו לתמר שלומוביץ' וטל אשל שהיו אחרים על השידור למיכל קדוש, אליעזר בן יהודה ושני רומנו, האורחים בדיגיטל ו...
רוח הלוחמת אף פעם לא נשברת כשהם עולים על המדים הם לוחמים, הם מלאכים שמקדשים את הרוח.